לפני 140 שנה חשבו שמדובר בזיוף מקראי. חוקר ישראלי גילה עדויות שמשנות את כל התמונה. כתבתה של ג'ניפר שוסלר, ניו יורק טיימס. מאנגלית, מרב שמבן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. ב-1883 הכריז סוחר העתיקות הירושלמי מוזס וילהלם שפירה על תגלית יוצאת דופן. 15 כתבי יד שהתגלו כביכול במערה ליד ים המלח. הקטעים היו מכוסים בחומר שחור דמוי זפת, והכתב הפיניקי עברי שעליהם כמעט בלתי קרי. הם הכילו את מה שלטענת שפירה היה ספר דברים המקורי, ואולי אפילו העותק הפרטי של משה רבנו. התגלית חוללה הכותרות ברחבי העולם, ושפירה הציעה את הכתבים למוזיאון הבריטי תמורת מיליון לירות סטרלינג. בשעה שמומחה מטעם המוזיאון בחן את הממצאים, שניים מהקטעים הוצבו בתצוגה שמשכה המוני מבקרים, ובהם ראש ממשלת בריטניה, ויליאם גלדסטון. ואז הגיעו הצרות. שארל סימון קלרמון גנו, ארכיאולוג צרפתי רברבן, ואויבו המושבע של שפירה, זכה להצצה קצרה בכמה מהקטעים, לאחר שהבטיח לדחות את פסק דינו, עד שהמוזיאון יפרסם את פסק דינו. אלא שכבר בבוקר המחורת, הוא פנה לעיתונות והכריז כי מדובר בזיוף. מומחי המוזיאון הסכים, ושפירה נמלט מלונדון בעצבים מרוטים. כעבור חצי שנה הוא התאבד בחדר מלון בהולנד. כתב היד נמכר במחירה פומבית תמורת סכום זעום ב-1885, ועד מהרה נעלם מפני השטח. מאז מלווה צילה של פרשת שפירה את שולי המחקר המקראי המכובד, כמו מהתלה שעטופה בתעלומה, שעטופה בעצמה בסיפור בעל מוסר השכל. אך באחרונה, חוקר צעיר הניח את אמינותו על כף המוזניים כדי לשאול, ומה אם הזיוף הידוע לשמצה היה אמיתי? במאמר אקדמי ובספר נלווה שפורסם כעת, מציג עידן דרשוביץ, חוקר צעיר בן 38 מאוניברסיטת פוטסדם, מגוון ראיות ארכיוניות, לשוניות וספרותיות, לטענה שכתב היד היה למעשה חפץ אותנטי קדום. אלא שהטענה של דרשוביץ דרמטית עוד יותר מכך. לדבריו, הטקסט, שאותו הוא שחזר על פי תעתיקים ורישומים מהמאה ה-19, אינו עיבוד מחודש של ספר דברים, אלא אפילו מקדים אותו, ומתוארך לתקופת בית ראשון, לפני גלות בבל. ממצא זה יהפוך אותו לכתב היד המקראי העתיק ביותר הידוע עד כה, ולחלון חסר תקדים למקורותיהם של המקרא והדת המקראית ולהתפתחותם. מחקרו של דרשוביץ שנחשף רק בימים אלה, טרם זכה לביקורת אקדמית נרחבת. חוקרים שקיבלו הצצה מוקדמת לממצאיו בסמינר שנערך בדלתיים סגורות בהרווארד ב-2019, חלוקים ביניהם, מה שמעיד כנראה על דיונים סוערים שעוד צפויים. אבל אם דרשוביץ צודק, חלק מהמומחים אומרים שזאת תהיה התגלית החשובה ביותר בתחום המקרא מאז גילוי מגילות ים המלח במערות קומרן ב-1947. קומרן עשו שינוי אדיר, אומרת נעמה פתאל, מומחית לשפות שמיות קלאסיות מאוניברסיטת טקסס באוסטין. מה שעידן מציע זה משהו שווה ערך לפחות, אם לא יותר. זה די מדהים אם הוא צודק. מבחינתו של דרשוביץ, הכתרת כתב היד של שפירה כזיוף לפני כ-140 שנה לא הייתה רק טעות, אלא טרגדיה, ולא רק עבור האספן שרכש אותן. מדהים שכמעט לכל אורך קיומה של דיסציפלינת חקר המקרא, הטקסט הזה, שמספר לנו יותר מכל כתב יד אחר שהתגלה לפני כן או מאז, לא היה חלק מהשיח, הוא אומר. אלה ימים טעונים במיוחד בתחום זה. בשנה שעברה הודיע מוזיאון התנ"ך בוושינגטון שכל הקטעים של מגילות ים המלח באוסף שלו הם זיופים מודרניים. ויותר מחוקר אחד שהתראיין על המחקר של דרשוביץ הזכיר את פרשת הבשורה של אשת ישו, קטע פפירוס קדום כביכול שהוצג בכל תרועה רמה ב-2012 ובהמשך התברר כזיוף. ואולם, קשה יותר להוכיח שמשהו אותנטי מאשר להוכיח שהוא מזויף. ומתחת לכל השאלות הגדולות שמעלה דרשוביץ, ישנה שאלה בסיסית יותר. איך אפשר להוכיח שחפץ עתיק ושנוי במחלוקת הוא אותנטי, בשעה שהחפץ כלל לא קיים? כששפירה חשף את תגליתו ב-1883, חקר המקרא המודרני היה בראשית פריחתו. ההשערה התיעודית כביכול, הרעיון שחמשת חומשי התורה לא נכתבו בידי מחבר יחיד, אלא הורכבו מכמה טקסטים שונים, רק החל להתגבש. לצד התסיסה המחקרית התחולל מאבק איתנים לגילוי חפצים שעשויים להצדיק טענות שונות לגבי המקרא. התגליות העלו גם את קרנן של מעצמות קולוניאליות שונות שהארכיאולוגים שלהן היו מעורבים בסילופים שונים של האוצרות המובחרים. האוצר הגדול הראשון שהתגלה ב-1868 היה המצבת מאישה. היא עשויה אבן בזלת שחורה וגובה כמטר, ועליה כתובת בת 34 שורות בדפוס פיניקי עברי מהמאה התשיעית לפני הספירה, שציינת מרד המלך המואבי מאישה בשלטון הישראלי. כתובת זו הייתה בין הטקסטים החוץ מקראים הראשונים שהעידו על אירוע שמוזכר במקרא, והיא הפכה למפתח לחקר השפות השמיות המערביות הקדומות. שוק העתיקות הפורח הוליד גם מסחר משגשג בזיופים. שפירה, יהודי מומר ממוצא רוסי שהגיע לירושלים ב-1855, לא בחל בכך. ב-1861 הוא פתח חנות מזכרות ברחוב הנוצרים בעיר העתיקה, שבה מכר ענפי דקל ומזכרות קיצ'יות לתיירים. בתוך זמן קצר החל למכור עתיקות מחדרו האחורי ולטפח שאיפות מרחיקות לכת. ברומן האוטוביוגרפי שלה מ-1914, בת ירושלים הקטנה, תרגום יעקב אסיה, במקור הוצאת לוינסון 1975, סיפרה ביתו מרים כיצד היה שפירה חוזר ממסעות חיפושי החפצים ומכריז על עצמו מלך המדבר. העימות עם יריבו הצרפתי קלרמון גנו לא היה הסכסוך הראשון בין השניים. ב-1873, לאחר ששפירה מכר לממשלת גרמניה אוסף גדול של כלי חרס מואביים שהתגלו במרכאות לאחרונה, קלרמון גנו הוקיע אותם בפומבי, ובצדק, כזיוף מתחילתו ועד סופו. עד 1883 הספיק שפירה למצב את עצמו מחדש כסוחר מכובד של כתבי יד עבריים עתיקים. כשהכריז על מציאת הקטעים מאזור ים המלח, הוא מכר כ-250 מהם, ככל הנראה מקוריים, למוזיאון הבריטי. אף על פי כן, מוצאו היהודי עורר את חשדנותם של כמה מאנשי הענף. לאחר שהמוזיאון הבריטי חרץ את דינו המרשיע על 15 הקטעים מספר דברים, פרסם המגזין הסטירי פאנץ' קריקטורה שהציגה את מומחי המוזיאון, קריסטיאן דיוויד גינסברג, תופסת שפירה כשדיו זייפנים עדיין נוטפת מאצבעותיו. אך במכתב שכתב לגינסברג, הכריז שפירה על חפותו והפנה את האצבע אל אויבו הוותיק. אינני חושב שאצליח לשרוד את הבושה הזאת, כתב, אם כי עדיין אינני משוכנע שמדובר בזיוף, אלא אם כן מוסיה גנו עשה זאת. מאז גילוי מגילות קומרן ניסו כמה חוקרים לשוב אל פרשת שפירה בטענה שהקטעים מספר דברים הם מגילת ים המלח הנוספת, המתוארכת כמותן, לסביבות המאה הראשונה לפני הספירה. בתוך כך, חקר החומש המשיך להתפתח. במהלך המאה ה-20 שחזרו חוקרים 4, ויש הטוענים ש5, מקורות של טקסטים הידועים בראשי התיבות סמך יוד, המקור היוהביסטי, סמך א', המקור האלוהיסטי, סמך ד', המקור הדברימי, וסמך כף, המקור הכהני. מקורות אלה נותרו תיאורטיים לחלוטין עד היום. עד כה לא נמצאה ולו פיסה אחת של כתב יד קדום מאף אחד מהם. עד גילוי מגילות ים המלח, כתבי היד המקראים העיקריים העתיקים ביותר, הידועים בעברית, תוארכו לסביבות המאה העשירית לספירה. מגילות ים המלח, המתוארכות לסביבות המאה השנייה לפני הספירה, עד המאה הראשונה לספירה, הסיטו את אופק הזמן ההוא 1,000 שנים לאחור. ואולם עבור רוב החוקרים, גילויו של מקור מקראי אמיתי, המתוארך לתקופה שקדמה ליצירת התנך העברי המוכר לנו, נראה מאוד לא סביר. כמי שמבלה את ימיו בשחזור מקורות, לא פעם פינטזתי על מציאת תעודה כזו באמת, אמר דרשוביץ, אבל לא חשבתי על כך כעל משהו שיכול להתממש בפועל. האובססיה של דרשוביץ עצמו לכתב היד של שפירה החלה כסוג של בדיחה. לפני כ4 שנים, כשסיים את עבודת הדוקטורט שלו באוניברסיטה העברית בירושלים, הוא נתקל בכתבה בנושא באינטרנט. סקרנותו נמשכה לגבי משהו שרוב המאמרים כמעט לא דנו בו, התוכן. ספר דברים, כפי שהוא מופיע בתנך, מכיל את דרשת הפרידה של משה מבני ישראל לפני כניסתם לארץ המובטחת. בנאומו, משה מגולל את ההיסטוריה שלהם ומדגיש את החשיבות של קיום החוקים, לרבות עשרת הדיברות, שנחשפו לראשונה ביציאת מצרים, שעליהם הוא חוזר. למרבה האירוניה, ספר דברים עצמו תואר כזיוף קדוש, כפי שמכנים החוקרים עבודות שנוצרו כדי להצדיק אמונה או פרקטיקה מסוימת. המקרא העברי מציין כי בתקופת שלטונו של יהושיהו, בסביבות 622 לפני הספירה, גילו כהנים ספר חוקים עתיק בבית המקדש בירושלים. מאז המאה ה-19 סברו חוקרים כי ספר דברים או גרעין החוקים שלו הוא אותו הספר אשר למעשה חובר זמן קצר קודם לכן כדי להצדיק את ריכוז הפולחן בבית המקדש ורפורמות כהונה אחרות. הטקסט של שפירה שדרשוביץ מכנה נאום הפרידה של משה שונה מספר דברים הקנוני מכמה בחינות בולטות. בראש ובראשונה הוא כולל את הנרטיב ההיסטורי, אך אף לא אחד מהחוקים שמעבר לעשרת הדיברות, המופיעים בצורה שונה במקצת. עובדות יסוד אלה היו ידועות עוד מימי שפירה, אז פרסמו העיתונים תרגומים של כתב היד שלו. אך כדי לשחזר את הטקסט העברי הקדום המלא, היה על דרשוביץ לאתר תחילת העתיקים מפוזרים וקומץ רישומים של קטע אחד. וברגע שחיבר יחד את כתב היד המקוטע והחל לקרוא אותו, הייתה לו תחושה מוזרה. הרגשתי שזה לא יכול להיות זיוף, אמר. קשה לי לשים על זה את האצבע. זה פשוט לא טעם את מה שחשבתי שיכול להיות אפשרי. ראשית, היו יותר מדי מאפיינים שטעמו באופן מוזר תגליות והשערות על התפתחות התנ"ך שהחוקרים יגיעו אליהן רק עשרות שנים אחר כך, לאחר גילוי מגילות ים המלח. פשוט ביליתי כמה ימים ולילות ללא שינה ועברתי על כל הטקסט עד שהרגשתי שפיצחתי את זה, אמר דרשוביץ. שכנעתי את עצמי שזה לא רק מסמך עתיק, אלא בעצם האב הקדמון של ספר דברים. עמיתיו של דרשוביץ מציינים את גישתו הבינתחומית הנדירה בתחום המחקר שלו. בלימודיו לתארים מתקדמים הוא שיתף פעולה עם אביו, מדען מחשבים בבניית תוכנה שפיינחה את קולותיהם של סופרים מקראיים שונים. עבודת הדוקטורט שלו שפורסמה בחודש שעבר תחת הכותרת The Dismembered Bible, התנ"ך המבוטר, מציגה תיאוריה חדשה על אופן עריכת התנ"ך, באמצעות גזירה והדבקה של מילים, ונעזרת בטעויות סופר כרמזים חשובים לתהליך העבודה. במאמר מ-2018 הוא השתמש בגישה דומה כדי לקדם טענה מטלטלת, שגרסה קודמת של ספר ויקרא, במקום לאסור יחסי מין בין גברים, למעשה התירה זאת. ולמרות זאת, הטענה כי זיוף ידוע לשמצה הוא המקור היחיד הידוע של המקרא ששרד, היא לא מסוג הדברים שחוקר צעיר, ובאותה עת גם נטול תקן, יסכן את הקריירה שלו בגללה. כשדרשוביץ הציג את התיאוריה שלו לנועה פלדמן, פרופסור בבית הספר למשפטים של הרווארד, שם עמד להתחיל את מחקרו, הזהיר אותו החוקר המבוגר יותר. אמרתי לו, אתה משוגע, אני לא רוצה לשמוע את זה, אתה תהרוס לעצמך את הקריירה, לך מפה, סיפר פלדמן. הוא המשיך לשלוח לי פרטים במייל, ואני עניתי, TGTBT, טוב מכדי להיות אמיתי. בסופו של דבר השתכנע פלדמן וסייע להשיג מימון למחקרו של דרשוביץ. במקרה, או שלא במקרה, דרשוביץ לא היה היחיד שהחליט לבחון מחדש את פרשת שפירה. ב-The Lost Book of Moses, ספר משה האבוד, ספר על פרשת שפירה מ-2016, טען העיתונאי חנן תיגאי שמצא את האקדח המעשן, ספר תורה תימני מימי הביניים שהיה בעבר בבעלות שפירה. למטה היה קטע חתוך, הוכחה לטענת יגאי כי שפירה יצר את הזיוף שלו בעזרת קלף מספר תורה ישן, בדיוק כפי ששאר קלרמון גנו. אך דרשוביץ מציין כי אחד המומחים שטיפל בקטעים במאה ה-19 תיאר אותם כאבים יותר מקלף של ספר תורה. וכשנסע לספריית סוטרו שבסן פרנסיסקו כדי לראות את המגילה, הוא הבחין גם במשהו אחר. ניכר בה שספגה נזק רב ממים. עבורו היה בכך רמז כי החלק התחתון נגזר כדי למנוע ריקבון נוסף, ולא כדי לספק חומר לזיוף. דרשוביץ נסע גם לספריית המדינה בברלין כדי לבחון את מסמכיו של שפירה. שם, פזורים בתוך קרח מעוגד של חשבוניות ושטרות, הוא מצא דבר מה שאיש מעולם לא הזכיר. שלושה גיליונות בכתב יד, שככל הנראה מוכיחים ששפירה ניסה לפענח את הקטעים. הם הכילו שלל סימני שאלה, הערות שוליים, פרשנויות מחוקות ושגיאות העתיק. זה מדהים, כי זה מספק חלון לנפשו של שפירה, אמר דרשוביץ. אם הוא זייף אותם, או היה חלק מקנוניה, אין שום סיבה שהוא יושב שם וינסה לנחש מהו הטקסט, ויעשה טעויות תוך כדי. בזמן שהידק את התיאוריה שלו, התייעץ דרשוביץ עם חוג מצומצם של אנשי סוד, ובהם פרופסור שמעון גזונטייט, המנחה שלו בדוקטורט מהאוניברסיטה העברית. פחדתי שמי שישמע על כך בלי שתהיה לו התמונה המלאה, יחשוב שאני קוקו, אמר. ואז, ביוני 2019, הגיעה תבילת האש. כ10 חוקרים מובילים מרחבי העולם הוזמנו לבית הספר למשפטים בהרווארד כדי לשמוע אותו מציג את מחקרו בסמינר סגור שארגן פלדמן. זה היה יותר קולגיאלי מהמערב של קלרמון גנו במוזיאון הבריטי, אבל זה עדיין היה קהל קשוח. היו הרבה התנגדויות, חיות, טענות נגד, ואפילו לעג, סיפרה פתאל שהשתתפה בסמינר. דרשוביץ מעיד שמע תחת ביקורת עזה שנתחה עליו מכל עבר, אך בסופו של דבר נפתח גם פתח לתקווה. בקרב חוקרי מקרא שחוקרים את התפתחות הטקסט, התפיסה הייתה, אלה לא יכולים להיות זיופים, אמר. אבל האפיגרפים אמרו כולם, זה לא יכול להיות אמיתי. אפיגרפים הם מומחים לכתובות שמתמקדים בצורות האותיות ובהיבטים חומריים אחרים של החפץ. הם בדרך כלל מי שנקראים לאמת או לעתים קרובות יותר להפריך, חפצים, בדרך כלל בעזרת תיארוך פחמן והדמיית אינפרה אדום. כריסטופר רולסטון, אפיגרף מוביל מאוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון, התייחס לפרשה באופן בוטה. רצועת הקלף של שפירה, אמר, מכילות את כל סימני העיקר של זיוף מודרני. העובדה שהקטעים המקוריים כלל אינם בנמצא, הוסיף, מפוצצת את העסקה לחלוטין. מנגד, טען רולסטון, הראיה שכן שרדה היא ברורה. הרישומים ותרשימי כתב היד שערכו גינסבורג וחוקרים אחרים שבדקו את הקטעים המקוריים, אמר, מראים אנומליות ברורות באופן היווצרות האותיות העבריות, וזאת לעומת כתב יד אותנטי מהתקופה, כולל זה של על מצבת מאישה. לגבי טענתו של דרשוביץ כי הטקסט ניבא תגליות מאוחרות שהופיעו רק אחרי המאה ה-19, השיב רולסטון כי מדובר בערימה של השערות. זייפנים הם פיקחים מאוד בכל מה שנוגע לתוכן, אמר, והם פיקחים מאוד כבר 2,500 שנה. סידני וייד קרופורד, אפיגרפית ומומחית למגילות ים המלח מאוניברסיטת נברסקה לינקולן, התבטא אף היא באופן נחרץ. ללא הקטעים המקוריים, אמרה, לא ניתן להוכיח או להפריך את טיעוניו של דרשוביץ, ולכן הם חייבים להישאר כערת שוליים בדיון המחקרי על המקורות של ספר דברים. אבל מה שרואים תלוי גם בנקודת המבט. פתאל אמרה שנכנסה לסמינר ניטרלית למדי בשאלת האותנטיות, אך יצאה ממנו במחשבה שהראיות לזיוף חלשות. מאז היא שיתפה פעולה עם דרשוביץ בניתוח הלקסיקון והתחביר שנכלל בספרו. לדבריה, השפה היא עברית מקראית סטנדרטית, בדומה לטקסטים מהמאות השישית והשביעית לפני הספירה. יש בה כמה מהמאפיינים האנומליים הנפוצים במגילות ים המלח ובטקסטים אחרים מתקופות קדומות מאוחרות יותר, וזאת מלבד הטעויות בזיופים מודרניים רבים. מעולם לא ראיתי טקסט מאוחר יותר שהצליח לזייף עברית מקראית טובה, אמרה. לדברי כמה חוקרים, כשמדובר בזיופים פוטנציאליים, ייתכן שספקנות היא העמדה הנבונה, אך היא טומנת בחובה סיכונים אינטלקטואליים משלה. מיכאל לנגלואה, אפיגרף מאוניברסיטת שטרסבורג, שהשתתף בסמינר, זקף לזכות דרשוביץ את העובדה שהציג את הטיעון הטוב ביותר עד כה, גם אם הוא עדיין נשען לדעתו על השערות רבות. אך הוא ציין שכאשר הופיעו מגילות ים המלח הראשונות ב-1947, כמה חוקרים מובילים שזכרו את מקרה שפירה, ביטלו אותן בתחילה כזיופים. את יכולה לדמיין מה היה קורה אם לאף אחד לא היה האומץ לראות אותן כאותנטיות? אמר לנגלואה, הלוואי שהוא צודק. במאמרו, שפורסם בכתב העת Zeitschrift für die Alte Stammentliche Wissenschaft, כתב העת לחקר הברית הישנה, מגיב דרשוביץ לחלק מההתנגדויות של האפיגרפים. הוא מציע ניתוח מיקרוסקופי של צורות אותיות שונות, האם הן אותות שמאלה או ימינה? אך הוא גם שואל שאלה נוספת. מדוע אנחנו מניחים שהרישומים מהמאה ה-19, שכפי שהוא מציין סותרים זה את זה לעתים, הם ייצוגים חזותיים מימנים מלכתחילה? בספרו, מספק דרשוביץ ראיות נוספות, כולל ניתוח ספרותי של הטקסט עצמו, והוא בוחן כמה מקרים חמקמקים של אינטרטקסטואליות, הדים של קטעים בספרים אחרים של המקרא, המרמזים בעיניו על כך שאותם מחברים ידעו על הטקסט של שפירה, שהוא מכנה וי, קיצור של Valediction of Moses, נאום הפרידה של משה, או על טקסט אחר שנגזר ממנו. כראיה, ייתכן שהניתוח הזה לא יהיה מוצק כמו ניתוח של קלף, אבן וצורות של אותיות, אבל חוקרים מסוימים מתפתים לרעיון. ג'פרי סטאקארט, פרופסור מאוניברסיטת שיקגו, שהשלים באחרונה כתיבת ספר על ספר דברים, אמר כי הוא זהיר במרכאות בדבריו, אך הוא מעריך כי הראיות של דרשוביץ מפתות. הלוואי שהוא צודק, אמר. ואם הוא אכן צודק, אמר, הטקסט של שפירה ישמש ראיה חזקה למה שהחוקרים שיערו זה מכבר, שהמסורות והסיפורים שהשתמרו במקרא הם רק חלק קטן ממה שהיה קיים. במהלך השנים, חוקרים שניסו לפתוח מחדש את פרשת שפירה, שיערו כי כתב היד עשוי להיות מקרא משוכתב, מהסוג שנמצא בין מגילות ים המלח. טקסטים שניסחו מחדש את ספרי התנך הקנונים כדי להבהיר נקודות מסוימות או לפנות לקוראים חדשים. פרופסור גזונטהייט אומר כי היעדר החוקים מעיד על כך שהטקסט של שפירה דווקא קדום יותר מספר דברים. בעת העתיקה לדבריו, אנשים שהעתיקו טקסטים מקראיים היו עשויים להוסיף או להרכיב גרסאות שונות. אבל הם לא מחקו, אמר. מבחינתם הטקסט היה קדוש, אמר. קשה להאמין שמישהו ימחק את החוקים האלוהיים האלה. יתר על כן, אמר, גרסת שפירה חלקה יותר ונראית מקורית יותר מספר דברים הקנוני, שבו החוקים קוטעים את הזרימה הנרטיבית בין תחילת הספר לסופו. ההשלכות של היעדר החוקים, אמר גזונטייד, הן אדירות. החוקים האלה חשובים מאוד להיסטוריה של היהדות, לנצרות, למסורת, אמר. יש לנו ספריות שלמות של פרשנויות לחוקים, אבל פתאום אנחנו רואים שהייתה יכולה להיות גרסה שמדברת רק על אמונות וסיפורים ותיאולוגיה, ללא החוקים. אשר לעשרת הדיברות, או ההצהרות, כפי שמתרגם זו דרשוביץ, אלה לובשים צורה שונה לחלוטין מהטקסט המוכר, אמר דרשוביץ. הם כולם נמסרים בגוף ראשון, מנקודת המבט של האלוהות. למשל, יצרתי את השמיים ואת הארץ. וההגשה, בניגוד חריף למסורת המקראית, מרמזת על כך שלא היו חוקים אלוהים אחרים שנמסרו על ידי משה. הטקסט של וי, אמר דרשוביץ, כולל מאות מאפיינים שיעסיקו חוקרים לאורך זמן, בנושאים הקשורים לגיאוגרפיה המקראית, לשמות האלוהות, לפיתוח תוכנית השבטים הישראלית, ועוד ועוד. יש שם דברים פשוט מדהימים, אמר. ידיעת העבר, במיוחד העבר הקדום, נשענת תמיד על שברי ממצאים, שהמקריות עיצבה את צורתם בעוצמה. אנחנו תלויים לא רק במה שקרה כדי לשרוד, אלא במי שמצא את העקבות האלה ומתי, ובמה שיקרה אחר כך. לסיפורו של שפירה מתלווה מערבולת מפתה של השערות. מה היה קורה אם מישהו עם מוניטין מפוקפק פחות היה מוצא את קטעי כתב היד? מה היה קורה אם שפירה לא היה מתאבד? מה היה קורה אם הקטעים לא היו נעלמים, או שהיו צצים לראשונה 80 שנה מאוחר יותר, אחרי מגילות ים המלח, כשהחוקרים אולי היו רואים אותם אחרת? וכמובן, מה אם הם באמת היו זיופים? על טענותיו של דרשוביץ ודאי יערערו בלהט. אבל לא משנה מה יהיה פסק הדין הסופי שתחוץ האקדמיה, הוא בוודאי ידע להתמודד איתו טוב יותר משפירה עצמו, שאת סופו הוא מכנה כואב להחריד. בספר של ביתו רואים כמה הוא התרגש מפוטנציאל הגילוי, מכך שזה ישנה הכל, שהוא יחזור לירושלים כמנצח, אמר. אבל הכל התרסק. דרשוביץ אמר כי לגמרי ייתכן שחלק מהקטעים שרדו ועשויים לצוץ שוב. וכמובן ייתכן גם שזייפן פיקח מהמאה ה-21 ינסה לשחזר אותם עכשיו. אבל בינתיים הוא מתוודא על חלום אחר שלו. בירושלים, ליד קמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים, יש רחוב הקרוי על שם שארל סימון קלרמונגנו. החלום שלי, אמר דרשוביץ, הוא שיום אחד יקראו לו רחוב וילהלם מוזס שפירה. לפני 140 שנה חשבו שמדובר בזיוף מקראי. חוקר ישראלי גילה עדויות שמשנות את כל התמונה. כתבתה של ג'ניפר שוסלר, ניו יורק טיימס, מאנגלית מרב שמבן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.